יושב-ראש ועדת החוקה של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, חתן השמחה כמו שאומרים, שלום וערב טוב.
שלום וברך.
אז החוק עובר היום, אחרי הרבה מאוד תהליך ארוך. אתה בסוף מרוצה ממה שקרה היום, ממה שקורה בכלל בחצי שנה האחרונה? התמונה כולה היא בסדר, סבירה בעיניך?
מותר עוד להשתמש במילה סבירה כמובן, אבל אני חייב לומר, לפני שאני אענה לשאלתך, אני חייב להתייחס לדברים שאמר פרופסור אביעד הכהן.
כן.
אנחנו בעצם, תשים לב, יש פה חוסר אמון קיצוני בבית המשפט העליון, כי מה הוא אמר לך בעצם? הוא אמר לך, בג"ץ עד היום משתמש בעילת סבירות. רימה אתכם, הוא היה יכול להשתמש במילה אחרת, וכמו משחק במילים, זה לא באמת שמה שנעשה היה לא חוקי. זה פשוט בית המשפט החליט שהוא לא רוצה לאשר משהו, אז הוא כבר נמצא את המילים.
הוא מחפש רק את התירוץ, עכשיו יהיה לו תירוצים אחרים.
אז יהיה לו תירוצים אחרים, אז מה בעצם אומר? מה בעצם אומר פרופסור אביעד הכהן? שבית המשפט מרמה את הציבור הישראלי? עכשיו, אני לא אמרתי את הדברים, אבל אני כן לוקח ברצינות את מה שבית המשפט העליון אומר, ולכן אני חושב שיש משמעות, זה נכון שיש הרבה מאוד נושאים שבהם בית המשפט יוכל להמשיך להתערב, וטוב שהוא יוכל להתערב בהם, אני מעולם לא חשבתי ולא אמרתי שבית משפט אסור לו להתערב בכלום, אני חושב שהפרדת רשויות טובה, זאת אומרת שיש דברים שבית המשפט מתערב בהם, ויש דברים שלא, ועילת הסבירות היא בדיוק הקו הזה, שבו בית המשפט עובר מי לקבוע כללים של המשפט המנהלי, שאיך מתנהלים ואיך פועלים בשירות המדינה ובהחלטות מנהליות, לבין מקום שהוא מנהל את המדינה בעצמו ומקבל את ההחלטות בעצמו, וזה בדיוק הקו. ולכן זה מאוד חשוב.
יהיה מעניין לראות מה יעשה בית המשפט העליון, שיקבל עכשיו את העתירה שמבקשת לבטל את החוק שחוקקתם היום. הסביר לנו כאן פרופסור אביעד הכהן שאין ניגוד עניינים כשמדובר על בית המשפט העליון. הוא
לא,
ידון
ברור,
בזה.
לבית המשפט העליון אף פעם אין ניגוד עניינים. לבית המשפט העליון, ניגוד עניינים זה דבר שקיים רק לבני תמותה. לשופטים זה לא באמת, אליהם אין ניגוד
שואל,
עניינים.
כי הוא שואל, אז מי ידון? הרי אין לנו עוד בית משפט אחר לא. שיכול לדון בזה.
נכון, אבל ולכן בית המשפט העליון אסור לו לעסוק בגבולות סמכויותיו שלו, מאחר ואם הוא שואב את סמכותו מהחוק, אז הוא צריך לקבל את סמכותו מהחוק, ולא מעצמו, ואם הוא עצמו קובע לעצמו את הגבולות סמכות, אז הנה לך הבעיה בהפרדת הרשויות.
יש אסטרטגיה לפחות אצלכם כתוכנית מגירה, מה קורה אם עוד חודשיים יתעורר בבוקר לפסק בית המשפט העליון, שטוען שביטול עילת הסבירות זה לא חוקתי, וזה מבוטל, והכנסת לא יכולה לקחת סמכויות או להחליט לעצמה, בלה בלה בלה?
תקשיב, אני לא עוסק בסיטואציה של מדינה שבה בית משפט לא פוסק בהתאם לחוק. אם החוק, מה שנותן את הכוח לבית המשפט העליון זה סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה. אם סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה הוא מספיק טוב כדי לתת סמכות לבג"ץ, הוא גם מספיק טוב בשביל להגביל את הסמכות של בג"ץ. הוא עצמו אגב כותב שאפשר להגביל את הסמכות של בג"ץ. הדברים האלו גם נאמרו בזמנו על ידי פרופסור ברק, אז השופט ברק. אין שום הצדקה לבית משפט שמחליט לעצמו מגבולות הסמכות שלו ומתעלם מהחוק. ואני בסיטואציות שכאלה לא עוסק, אם אנחנו נגיע יום אחד חלילה וחס למסקנה שבמדינת ישראל בית המשפט העליון לא כפוף לחוק, אז מצבנו יהיה מאוד קשה.
טוב, תנסה רגע ברשותך חבר הכנסת רוטמן לתאר לנו את הקו שעובר בין שני ההתלבטויות המרכזיות שהיו היום לראשי הקואליציה. מצד אחד אסור להיכנע לאנרכיה ולסרבנות ולאנשים שבאים ומאיימים על השלטון במדינה למור, אם לא תעשו את מה שאנחנו רוצים, אז אנחנו נעשה ככה וככה, נשבית, נהרוס, נפר, לא נגיע למילואים, נשבית את חיל האוויר וכו'. מצד שני, כן הרצון להעביר את זה בהסכמה רחבה, להגיע למסע ומתן, לשיחות עם ראשי האופוזיציה. איפה עובר הקו שבו מכריעים ואומרים, אוקיי, אנחנו בוחרים באלף ולא בבית?
אני בכלל לא רואה מתח בין שני הקווים. אני אומר את שני הקווים כל הזמן. מצד אחד אסור להיכנע לאלימות. מצד שני, אני בהחלט חושב שאם באופוזיציה יש רצון להגיע להסכמה, צריך לפעול בכל הכלים כדי להגיע להסכמה. לצערי, הקווים האלו לא התנגשו. אם האופוזיציה הייתה מסכימה לאיזושהי הצעת פשרה כלשהי שהוצעה לה, אם היא הייתה מוכנה לנהל מסע ומתן בתום לב לפני ואחרי ותוך כדי, וגם היום, גם מכאן ולהבא, אנחנו ישר מדברים איתם, הם לא מחרימים איש.
אתה אבל... משוכנע שבאופוזיציה לא מסוגלים לרדת מהעץ הגבוה שהמחאה הזו העלתה אותם?
אמרת את זה במילים מדויקות. באופוזיציה לא מסוגלים לרדת מהעץ הגבוה שהמחאה העלתה אותם. אני מקווה שאחרי היום הזה יהיה שינוי, אני מאוד מקווה, כי אני באמת חושב שטוב למדינת ישראל לקדם את הרפורמה הזאת בהסכמה רבה ככל הניתן. אתה יודע מה, גם אם לא מסכימים להכל, אז אפשר להסכים ל-90%, אפשר להסכים ל-80%, אבל כרגע האופוזיציה, ואני רוצה להזכיר לך, היועצת המשפטית של הכנסת, שהם הגישו את ה-27,000 הסתייגויות שלהם, אמרה להם, יש כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה היא, תבחרו הסתייגות אחת נורמלית שהצגתם, תגידו, תקבלו את ההסתייגות שלנו, ואנחנו לא נתמוך עלילה בחוק, נוריד חלק מההסתייגויות, לא נבזבז 3 ימי כנסת על, 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 הנמקות הקרות ועל על הצבעות מטורללות. הם, במקום לעשות את זה, הם אמרו, אנחנו, אין לנו שום, מתוך 27,000 הסתייגויות הם הגישו, אפילו הסתייגות אחת הם לא יכלו להגיד, אם תקבלו אותה, אנחנו מרגישים שהבאנו איזשהו הישג. אז זה מראה לך את רצינות הדיון.
טוב, שאלה אחרת על, על, על באמת על מה שקורה. החוק עבר, הוכחה משילות, נקרא לזה ככה, 64 מנדטים, ועכשיו הם רגע יורדים לשטח, באמת מוצאים שם קבוצה גדולה של קצינים ושל טייסים ושל אנשים שאומרים לא נתנדב. מוצאים שם קבוצה גדולה של אנשים שמרגישים שמשהו דרמטי קרה היום במדינת ישראל. הקרע הזה ילך ויעמיק. ואני שואל, עד כמה זה מטריד אתכם? עד כמה אתם מתעסקים בעניין הזה? שאתם אומרים, לא, זה באמת הכל רעשי רקע בתקשורת, זה שום דבר. השיירה קצת נובחת, אבל השיירה עוברת.
אני חושב שבוודאי שיש אנשים שבאמת מפחדים וחוששים, זה ממש לא משנה אם זה בגלל שהפחידו אותם אנשים חסרי מצפון. אבל זה לא משנה, יש אנשים שמפחדים וחוששים. וחובת ההוכחה היא עלינו בממשלה לראות שאנחנו, איך אנחנו פועלים. אני חושב שבממשלה הזאת, אפילו היום, אפילו אחרי כל ההתנהלות המאוד מאוד מזעזעת של האופוזיציה, אחד הדברים הראשונים שקרו בכנסת, אני עליתי על הדוכן לקדם חוק של חבר הכנסת בועז טופורובסקי לעילת רציפות. אנחנו לא מחרימים, אנחנו לא נוקמים, אנחנו פועלים מה שטוב לטובת הציבור, אנחנו עושים ומקדמים. ואני מקווה וחובת ההוכחה היא עלינו, וככל שאנחנו נפעל יותר נכון, או שאנחנו גם נדבר בצורה קצת יותר מקרבת ולא ניתן כל מיני הצהרות שסתם מדליקות אולי בייס מסוים, אבל סתם מעצבנות את כל השאר. אני חושב שבסופו של דבר כולם יראו שהממשלה פועלת לטובת
אולי הדיבור. גם פחות שמחה לעד.
אבל אף אחד, אני לא מכיר מישהו ששמח לעד, לפחות אצלי לא, אני מקווה שאצלי לא מצאת שמחה לעד.
לא, לא, אבל בכנסת ראינו היום ככה, את הכפיים ואת הסלפי
לא,
ואת
אבל סליחה, כפיים, סליחה, כפיים ושמחה על כך שהשקענו זמן רב כדי שנגיע לסיום חקיקה, מותר לבן אדם לשמוח שהוא עשה משהו טוב עבור הבוחרים שלו. זה לא שמחה לעד, אסור לעצבן.
אני לא חושב שהיית חי בשקט או בשלום עם מחיאות כפיים בכנסת לפני 20 שנה, 19 שנה, כששרון הצליח להעביר אחרי הרבה מאוד מאמורות את חוק ההתנתקות. ואז היית רואה את כל המחנה שתמך בחוק, פורץ בכפיים סוערות.
א', אין הנדון דומה לראיה. הסיפור של חוק ההתנתקות, עומדים מאחוריו אנשים שהולכים לאבד את הבית, זה ודאי לא יום שמח. אגב, אני לא בטוח שלא היה שמחה על פניו של אריאל שרון בזמן שהוא העביר את החוק הזה, אבל זה ממש לא משנה. יש אנשים שהולכים לאבד את הבית. פה אין בן אדם אחד במדינת ישראל שהחקיקה הזאת תפגע בו. אין בן אדם אחד כזה, אני מאתגר אותו שיבוא לפה, אני מתנצל מיד. מלבד החקיקה הזאת פוגעת באנשים שבאמת חברי כנסת שגייסו את עצמם בחצי שנה האחרונה לשרוף את המועדון. בזה זה פוגע. מי שניסה לשכנע את מדינת ישראל שבשנייה שהחוק הזה עובר אנחנו מפסיקים להיות דמוקרטיה, המעבר של החוק פוגע בו. אין בן אדם אחד, אין אזרח אחד שחלילה וחס שבתו יילקח ממנו, אין בן אדם אחד שיזרק לרחוב, אין בן אדם אחד שמפעל החיים שלו יארס, אין בן אדם אחד שיעקרו את הקבר של משפחתו. ההשוואה הזאת היא השוואה מזעזעת. אני לא ממליץ לאף אחד לעשות את ההשוואה הזאת, ואם רוצים לעשות השוואה אפשר לעשות השוואה לזעקות השמחה שהיו, ואתה יודע מה, בזמן אמת זה הולך להגיד שזה שמחתי בלב, לא, אבל בהחלט הבנתי שבממשלה הקודמת כשהקימו את הממשלה שבעיני הייתה אסון גדול, והם בהצבעה על הקמת הממשלה התחבקו, עשו סלפי, העבירו תקציב שהפיח את שרידות הממשלה לכמה זמן. סמכו. למה סמכו? כי הם חשבו שמה שהם עושים בעיני בעיניי חלק מהאנשים שם בפשע, חלק מהאנשים בטעות, אבל זה לא משנה. הם חשבו שמה שהם עושים הוא משהו טוב, הם סמכו שהם מעבר עשו משהו טוב. כל הניסיון הזה שאנחנו צריכים להתבייש בעצמנו על כך שאנחנו מעבירים את מה שהמתחנו לבוחרים שלנו, זה עצמו חלק מתפיסה שבעיניי לא נכונה. טוב, לא צריך לעשות אצבע בעין, וצריך להושיט יד לשלום, וצריך לדבר.
הדברים בהחלט ברורים, וטוב ששאלתי כדי שבדיוק תאמר את המשפטים האלה. יושב ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה.
שורות טובות.